לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני כאן היום עם פרופסור תמי רונן רוזנבאום. שלום תמי.
שלום יהודית.
מה שלומך?
שלומי טוב מאוד, תודה. חושבים חיובי, מרגישים חיובי.
מעולה. אז ברוכה הבאה לתוכנית שלנו. זו תוכנית שבעצם באה להנגיש מסקנות פסיכולוגיות וכלים מתוך המחקר הפסיכולוגי לאנשים שרוצים לחיות טוב יותר, וכולנו הרי רוצים לחיות טוב יותר ומחפשים את הדרכים לעשות את זה, ואני חושבת שאת הדמות מאוד מיוחדת להביא לנושא הזה, גם כי יש לך המון 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 ניסיון בתחום של הפסיכולוגיה החיובית, ואני חושבת שאת אחד השמות הבולטים שיש לנו בארץ בתחום של הפסיכולוגיה החיובית.
תודה רבה.
היום את מקבלת כהנת כדיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב.
נכון. נכון.
מה עם תחומי המחקר המרכזיים שלך כיום?
אושר אצל ילדים, בעיקר. מעניין אותי לדעת מה עם הדברים שיעזרו לילדים למרות מצבי סיכון, למרות בעיות כמו מחלות, גירושים, אלימות, פחדים, חרדות, בכל זאת להיות מאושרים, אבל גם באוכלוסייה הבוגרת, התמודדות עם מחלות, לאחרונה הרבה אני עוסקת באספקט של פסיכולוגיה חיובית בתחום הקיימות, איך הופכים את כל נושא הקיימות למשהו יותר חיובי, ולא כמו שזה תמיד נשמע, חור באוזון, העולם מתחמם, היום ונורא, או במילים אחרות, איך באמת ניתן ללמוד להפיק את המירב מאיתנו, להיות מאושרים כדי לעזור לעצמנו, להרגיש טוב יותר בכל רמה שהיא.
מעולה, איזה יופי. לאחרונה את הוצאת ספר שנקרא אשתו של 11.
נכון.
שכתב בעקבות פטירתו של בעלך מיכאל רוזנבאום, נכון?
נכון. את הספר התחלתי לכתוב ליד מיטתו בלילה האחרון לחייו. האמת היא שמיכאל הוא זה שפיתח את כל הנושא של שליטה עצמית. פיתח את התיאוריות, כלי מחקר.
שעל זה נדבר היום.
שעל זה נדבר היום. והוא עבד בעיקר עם משפחות ומבוגרים, אני בעיקר עם ילדים ומתבגרים, ומהר מאוד התחלנו לעבוד יחד, וכל העשייה שלנו הייתה משותפת. מיכאל חלה, והמחלה שלו העמידה אותנו בצורה מאוד קשה מול התיאוריות שלנו, מול המציאות המאוד קשה. מול התסכול המאוד גדול שמיכאל, פרופסור לפסיכולוגיה קלינית, אדם מוכר, דמות בינלאומית, מוערכת, הפך להיות החולה בחדר 11. והרופאים שרמתם הייתה הרבה יותר נמוכה משלו, בעצם היו הפרופסורים. ועסקו במחלה ולא בחולה. וזו אחת הצעקות הקשות שלי, שצריך לעבוד עם האדם ולא עם המחלה. ואני חושבת שלשם עוד לא הגענו. היה לי צורך לכתוב את הספר גם כדי לזעוק את זעקתנו. גם כדי להראות שאפשר אחרת. עם כל הכאב הנורא היינו אופטימיים עד הרגע האחרון. התמודדנו וניסינו ליצור סביבה חיובית עד הרגע האחרון. לרוע מזל זה לא הצליח, אבל כן. זה איזה מצבה לזכרו.
כן, זה כן. בהחלט. אני תודה כן. על השיתוף. ובאמת היום אנחנו מתכנסות לפרק על שליטה עצמית. ואני חושבת שאם אנחנו ככה מסתכלות על זה מהזווית של איך שרוב האנשים חושבים על זה, אז אני שומעת הרבה אנשים אומרים, אין לי מספיק שליטה עצמית. אני חייבת שתהיה לי יותר שליטה עצמית בשביל הדיאטה, בשביל הלימודים, בשביל העבודה. אנשים מרגישים שזאת בעיה בחיים שלהם, שאין להם יותר מהדבר הזה. אז אולי נתחיל מלהגדיר מה זה בכלל אומר שליטה עצמית. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים את זה.
שליטה עצמית זו התנהגות, והתנהגות שהיא לא יכולה להיות אוטומטית, היא צריכה להיות מתוכננת. כלומר, האדם צריך מטרה, צריך שתהיה לו מטרה כשהוא פועל לקראתה. עכשיו, אם אני כועסת על מישהו ואני רוצה לשלוט על עצמי, אז לא להתפרץ ולהתאפק, באמת תהיה ההתנהגות הנכונה. אם יש לי בעיה שאני רוצה לרדת במשקל, ואני רוצה להתאפק ולא לאכול, אז דחיית סיפוקים זו באמת שליטה עצמית. אבל שליטה עצמית יכולה להיות גם דבר הפוך. אני יכולה להיות אדם מאוד סגור ומבויש, והמטרה שלי היא דווקא להכיר אנשים, להצטרף לפעילות חברתית, להעיז לפתוח בשיחה, ואז התאפקות היא בדיוק ההפך משליטה עצמית. דווקא להעיז, להיכנס, לומר, או למשל, אני חושבת שבמקום העבודה לא שומעים אותי, מתעלמים ממני, קולי לא נשמע, ואני בוחרת להעמיד את הדברים בצורה מאוד חד משמעית, להרים את קולי, לבטא את הדברים, זו תהיה שליטה עצמית. כלומר, המרכיב שליטה עצמית הוא להגדיר מטרה, להחליט שאנחנו צריכים לפעול לקראת המטרה, ולהגדיר לעצמנו את הדרכים איך נשיג אותה. שליטה עצמית יכולה להיות להתגבר על משהו, יכולה להיות לשחרר משהו, יכולה אבל, להיות להיפתח.
כן, אבל אם אני עדיין מבינה אותך נכון, אז את אומרת, גם במקרה שאני צריכה להשתחרר ולהיפתח, אני צריכה להתגבר על משהו שקשה לי לעשות אותו. כי אם אני בן אדם נכון. סגור בעבודה, ואני מבינה שכדאי לי להשמיע את עצמי יותר, יכול להיות שעדיין באותו רגע אני צריכה לעשות לעצמי את הקטע של, יאללה, יהודית, כדאי לך, את יודעת שזה יועיל לך, את השיחת מוטיבציה הפנימית הזו, ואז להוציא את זה.
מעולה, בדיוק, כי אנחנו לא נגדיר התנהגות כשליטה עצמית אם אין לנו קונפליקט. שליטה עצמית היא לא הרגל, היא לא התנהגות נכונה. בואי ניקח לדוגמה עישון סיגריות. אני עישנתי. עישנתי הרבה סיגריות.
כמה שנים?
וואו, המון. אני חושבת ש-40. אני הפסקתי לעשן ביום שנתתי את היום עיון הראשון על הספר, שהפך להיות הספר הראשון שלי, הדרך לשליטה עצמית, זה בשנת 90.
וואו.
באותו יום העברתי יום עיון שלם, ובסופו של היום, אז מותר היה עוד לעשן באוניברסיטה בחדרים, בסופו של היום לא יכולתי לדבר, גרוני ניחר, והבנתי שהסיגריות לא עושות לי טוב. אז כשאני בחרתי להפסיק לעשן, הייתי צריכה המון שליטה עצמית. כי רציתי לעשן. כי כל פעם ששתיתי קפה, כל פעם שישבתי מטופל, ולא היה לי ברור מה אני רוצה להגיד, הנטייה להציץ סיגריה ולהסיק את עצמי, כל פעם שהייתי בחברה, הצורך לעשן היה מאוד גדול. אבל היום אני מפגינה התנהגות רצויה. אני לא מעשנת, אבל זה בכלל לא קשור לשליטה עצמית. אין לי רצון לעשן. סיגריות דוחות אותי, זה בכלל לא מושך אותי. אני לא אוהבת את הריח של זה. אני כבר לא צריכה להתגבר על שום דבר.
כלומר, כיום אנחנו אומרים שאת כבר לא משתמשת בשליטה עצמית כדי לא לעשן.
זאת אומרת ששליטה עצמית היא תקופת ביניים.
כן.
עשיתי משהו, הרגל, אני רוצה לשנות אותו, אני זקוקה להמון שליטה עצמית כדי לשנות את ההרגל הזה. כשנוצר הרגל חדש, והוא הופך להיות אוטומטי, זו כבר לא שליטה עצמית. אז יש לנו המון התנהגויות טובות ונכונות ורצויות, שהן לא קשורות לשליטה עצמית בכלל.
כן. זאת אומרת, שליטה עצמית זה מה שקורה בתקופה, בזמן שאני מנסה לעשות שינוי, כשאני צריכה כן? באמת להתגבר על משהו. אבל את יודעת, אני מדברת על זה הרבה עם אנשים, ולפעמים אני שומעת משהו כמו, אין דבר כזה שליטה עצמית או כוח רצון. יש אם אתה רוצה או לא רוצה. כלומר, אם אני באמת, באמת, באמת רוצה להפסיק לעשן, או משהו גרם לך להבין באותו יום שאת צריכה להפסיק לעשן וזה מה שכדאי לך, אז אולי זה כבר לא שליטה עצמית. כלומר, אולי זה כבר לא משהו שאת צריכה להכריח את עצמך, אלא זה פשוט מרגיש לך כמו הדבר הנכון לעשות. השיקולים שלך השתנו.
אז באמת, לפני הרבה שנים היו ויכוחים מאוד גדולים, בן בנדורה, שנחשב לאחד הפסיכולוגים החברתיים הידועים ביותר בדורנו, לבין מיכאל, כי בנדורה טען שמה שחשוב זה הסלף-אפיקסי. המידה שבה אני מאמינה שאני מסוגלת, אם אני מאמינה שאני מסוגלת לעשות משהו, זה יכוון את העשייה שלי. מיכאל לעומתו אמר, מה פתאום? זה שאתה רוצה משהו, זה לא אומר שיש לך את המיומנות לעשות את זה. אתה רוצה מאוד לרכב על אופניים, עד שלא תלמד איך לרכב, עד שלא תפתח את הכישורים שלך לרכב, לא תאמין ביכולת שלך לרכב. היו ויכוחים סוערים בין השניים, על מה קודם למה, הציפיות והמחשבות או המיומנות, בסוף שניהם קיבלו שצריך את השניים.
הם הסכימו אחד עם השני.
זה דבר מורכב.
מעין. את מכירה בוודאי, ואולי המאזינים שלנו לא מכירים את ניסוי המרשמלו המפורסם. נכון, וולטר מישל. בשנות ה-60, מה שהוא עשה, זה ניסוי מזוכיסטי מעט, לקח ילדים קטנים, נתן להם מרשמלו אחד, אמר להם, רגע, לפני שאתם אוכלים, אם תחכו 20 דקות, אני אתן לכם עוד מרשמלו, שאני אתן לכם מתנה, היו כל מיני גרסאות לניסוי הזה, ואם לא תחכו 20 דקות ותאכלו, זה יהיה לכם רק אחד. והוא רוצה בעצם לבדוק מי מהילדים הולך לעמוד במשימה הקשה הזו. יש דרך אגב, תיכנסו ליוטיוב וידאו עם קוראים של הגרסאות השונות של הניסוי הזה, איך ילדים מתאפקים. עכשיו, מה שהוא הראה במחקר שלו זה שאותם ילדים שכן הצליחו להתאפק, ובזמנו, בשנות ה-60, לא לאכול את המרשמלו ולחכות, אחרי זה הגיעו להישגים מרשימים בכל מיני תחומים בחיים, החל מלימודים ועד עבודה וזוגיות ובריאות. כלומר, הוא קשר בין היכולת הזו שלנו להסתכל על המרשמלו, להגיד, תודה, אני אחכה ויהיה לי עוד אחר כך. כלומר, ההסתכלות הזו על העתיד והפעולה למען העתיד, לבין זה שאחרי זה אנשים תפקדו טוב יותר.
אבל גם מה שמדהים זה שהוא עשה מעקב של 20 שנה.
נכון.
20 שנה אחרי, את יכולה לראות מה קרה לאותם אנשים.
כן.
זה גם לא קל במחקר לעקוב כל כך הרבה זמן. מאוד מרשים.
וזה מחקר מדהים, והוא באמת מעורר מחשבה.
תראי, למשל, תחשבי על ביקור אצל רופא שיניים. משום מה, אצל כולנו זה דבר לא נעים. כן. לא מכירה מישהו שיגיד שללכת לרופא שיניים זה דבר כיף, למרות שיש לי רופא שיניים מקסים. אז למשל, מיכאל היה מבקש מראה,
כן.
היה רוצה לראות את כל התהליך, והייתה לו פילוסופיה שאומרת שמידע מפחית חרדות. מידע הפחית חרדות אצל מיכאל, לא אצלי. אני באה לרופא שיניים שלי, אני עוצמת עיניים, אני מרחפת אי שם בעולם אחר, מדמיינת דברים שאני נהנית מהם, והרופא שלי אומר, את צריכה לבוא לשלם לי בשביל הכיף, לשבת ולפנטז פה. כי בעיניי לראות זה מפחיד.
כן.
אז מה שצריך לזכור זה שאנחנו מאוד שונים אחד מהשני. לכן שליטה עצמית זה דבר שמחייב אותנו להגיע לקראת מטרה, אבל כל אחד יגיע אליה אחרת. ומה שאנחנו צריכים, זה לספק מגוון של טכניקות, שכל אחד ימצא את מה שמתאים לו.
כן, זה מעניין. את יודעת שאני הרבה נתקלת בתיאוריות ששליטה עצמית זה משאב שהוא מתקלה. כלומר, אני, באומייסטר מדבר על זה, ויש עוד המון מחקרים מעניינים שאולי נזכיר אותם, שאומרים, אני יכולה להתגבר על משהו שקשה לי לעשות אותו לרגע נתון, לזמן מסוים. למשל, אני יכולה לא לאכול עכשיו את השקית דוריטוס שנמצאת מולי, אבל אם אני אצטרך גם לא לאכול את השקית דוריטוס, וגם להקים את עצמי מהספה ולעשות ספורט, וגם לסיים את העבודה בזמן, וגם להיות נחמדה למישהו שאין לי כוח להיות נחמדה אליו, וכל זה מתישהו אני כבר לא אוכל, ואז אני אתפרץ, או אז אני לא אעשה את מה שאני צריכה לעשות כדי להגיע למטרה הנכספת העתידית.
אז באמת יש שלוש גישות שונות לשליטה עצמית שאני מאוד מתנגדת אליהם. אחד, זה נשאר מאוד מצומצם, בעיקר אצל מספר מאוד מצומצם של אנשים שעוסקים יותר בתחום של סמים ואלכוהול, שהם רואים את זה כמשהו מולד, כנטייה, וזה דבר שלי מאוד מפריע, טמפרמנט, שאני חושבת שזה לא קשור לזה. באומייסטר מדבר, שוב, במונחים לגמרי אחרים על שליטה עצמית, כי הוא אומר, אם אני אתן לך סוכריה ויהיה לך כיף, אז תפעיל שליטה עצמית, ואני חושבת שיש פה בלבול מאוד גדול בין המהות של מה זה שליטה עצמית לבין הרצון להפעיל שליטה עצמית. בתפיסה שלנו, שליטה עצמית היא כמו שריר. ככל שאת מפעילה אותו יותר, הוא פועל יותר. ככל שאת מפעילה אותו פחות, הוא הולך ונעלם. אין סוף, זה בדיוק כמו שתחשבי על מטאפורה של נהיגה. את לא יכולה להיות נהגת טובה מדי. אם את נוהגת איטית או את זהירה מדי, את שגעי נהגים אחרים ברחוב. אם את נוהגת מהר מדי, את לא אחראית. נהג טוב יודע מתי לנהוג לאט ומתי לנהוג מהר. אותו דבר שליטה עצמית. אין כזה דבר מתקלה, כי כשאת רוכשת מיומנות, את לומדת לקרוא. אז את מתישה את יכולת הקריאה שלך? בהחלט לא. את עוסקת בספורט, את ממלאה את כל גבול הספורט שנתנו לך ולא יכולה, לכן בתפיסה שלנו שליטה עצמית היא מיומנות. ככל שמפעילים אותה יותר, היא תפעל טוב יותר.
את יודעת, יש אפקט ממש מעניין שקראתי עליו, שנקרא licensing effect, או אפקט האישור העצמי. שמעת עליו פעם?
לא.
זה אפקט שאומר שאם אני עכשיו, נגיד, מפגינה שליטה עצמית, אוכלת סלט במקום המבורגר, אז אני עכשיו מרגישה שזכיתי במשהו, שהתעליתי על עצמי, שעשיתי מאמץ, ועכשיו מגיע לי לפצות את עצמי מכיוון אחר. ואחד הדברים שרואים במחקרים, עושים את זה הרבה על דיאטות, כי זה פשוט מתבקש, אבל גם בהרבה תחומים אחרים, שכשאנשים מפגינים שליטה עצמית לכיוון אחד, זה כמו איזושהי מטוטלת שמרימים אותה לצד אחד, אז מגיעה המטוטלת לצד השני, אבל הבעיה היא שהיא לא, היא אפילו לא מתכזזת באותה רמה. אז נגיד אם בן אדם עכשיו יצא לריצה, הוא יאפשר לעצמו לאכול יותר ממה שהוא היה אוכל, אם הוא לא היה הולך לרוץ, והוא אוכל אפילו יותר ממה שהוא כביכול שרף בריצה הזאת, מאותו סיפור שהוא מספר לעצמו, שיצאתי לריצה, עכשיו אני יכול לאכול יותר, ויש מחקרים כאלה מרתקים בכל מיני תחומים, אפילו יש מחקר ששמו לאנשים מצלמה על העגלה בסופר, וראו שאנשים שמכניסים הרבה חסות, נבטים, דברים כאלה דיאטטיים לתוך העגלה, יש הרבה יותר סיכוי שבסוף תשב שם גם גלידה ליד ושוקולד.
אני חושבת שזה מחזיר אותנו להגדרה הבסיסית של שליטה עצמית, וזה למרכיב של תכנון.
כן.
כי השאלה היא תמיד התכנון והערכה. אם אני מחליטה לעשות דיאטה, אני קונה מלא שוקולד, אני מפזרת שוקולדים בכל הבית, ואני אומרת לעצמי, אם תרצי, תאכלי. אבל השאלה היא מתי, כמה, איך.
זה מתחבר בדיוק לנושא הזה של המסוגלות העצמית. כלומר, ברגע שמותר לי, ואני יכולה, ואני בוחרת עכשיו להימנע ממשהו, או לפעול על משהו שקשה לי לפעול עליו, אז אני גם מרגישה שאני יכולה. וברגע שאני מרגישה שאני יכולה, יש הרבה יותר סיכוי שאני אצליח בזה ואמשיך עם זה, כי יש מין מנגנון שבו אני לומדת שאני מסוגלת, וזה נותן לי תחושה טובה, ואז בא לי עוד להיות מסוגלת ועוד תחושה טובה, וזה מין ספירלה חיובית עולה כזה.
נכון, וזה נכון לכל דבר. עבודה. אני עובדת המון, אבל אני יודעת גם, אני נהנית מאוד מעבודה, אבל אני יודעת גם לקחת את הפסקי זמן ולהרשות לעצמי לא לעשות כלום.
כן, ואני חושבת שזה גם משלים בצורה מלאה את מה שדיברנו עליו, שזה כמו שריר, כי גם שריר, כמה שאני אמן אותו יותר מצד אחד, הוא יגדל ואני חזקה יותר מצד שני, אם אני לא אתן הפסקות, אז אני אמתח רצועה, אז תהיה לי דלקת, אז אני כבר לא אוכל להרים את אותה משקולת פעם אחר פעם במשך יום שלם, אלא אני צריכה כל פעם קצת, וכל פעם להעלות את הרמה של הספורט, נגיד לצורך העניין, ברמה קטנה, אחרת אני לא אוכל להחזיק לאורך זמן, וזה גם מה שאת אומרת עם שליטה עצמית. אני צריכה כל פעם לחשוב מה מתאים לי כרגע בנקודת הזמן הזאת, ועל זה לפעול. ואם הגזמתי, יכול להיות שאני יכולה קצת...
מתי אני שולטת, כן. ומתי אני משחררת.
נכון.
יש הבדל בין לאבד שליטה לבין לשחרר שליטה. מותר לי להגיד, היום אני עושה כלום ושום דבר. מותר לי, אני זכאית לזה, לא רוצה לקרוא, לא רוצה לחקור, לא רוצה לעשות, מתחשק לי לקחת פסק זמן.
כן.
זה מצוין.
כל עוד את בחרת בזה.
בוודאי.
כן.
בחרתי ואני יודעת שאני יכולה להרשות לעצמי, שאני לא אסתבך יותר מדי, שאני לא אשלם על זה מחירים, ואני יכולה לעמוד בלוח הזמנים של כל מה שאני צריכה לעשות. אבל את הזכרת המילה ויסות, ולא התלהבתי ממנה, כי זה נראה כאילו כל הזמן אני צריכה להיות... בקונטרול, אבל זה אולי איזשהו ויסות של הזמן, של התפיסה, של הדברים.
כן, אני חושבת שלווסת זה לאו דווקא דבר רע, זה כמו אם ניקח תרמוסטט בחדר, אוקיי? אם אני רוצה שהטמפרטורה תהיה 25 מעלות, אז לפעמים הוא צריך להגביר, לפעמים להוריד, הוא צריך להיות גמיש, ואני חושבת שזה נושא חשוב.
מילה מאוד חשובה, גמישות.
כן, כלומר, זה לא מעכשיו אני לא אוכלת עוגות, או מעכשיו, כלומר, צריך לדעת לזרום עם עצמנו, כלומר, מה חשוב לי כרגע, איך אני משיגה את זה, מה שהתאים לי אתמול לא יתאים לי מחר, מה שמתאים לי בסיטואציה X, לאו דווקא יתאים לי בסיטואציה Y, והמקום הזה שאנחנו שמים לעצמנו כללים נוקשים, אני חושבת שזה בדיוק מכניס אותנו לארץ האסור שדיברת עליה. של אם אסור לי, אז אני רוצה את זה הרבה יותר, ורק אני מתקרבת ליום שבו אני אתפרק, ובאמת אני אאבד שליטה עצמית ואוכל את כל המקרר בהתקף בולמי קשה.
אני רוצה להדגיש, כי את אמרת דברים מאוד חשובים עכשיו, אני רוצה להדגיש מתוך זה את המושג של גמישות. כי באמת אין כזה דבר שליטה עצמית אבסולוטית. אין כזה דבר אדם שתמיד שולט על עצמו, או שולט על עצמו בכל דבר או בכל נושא. הגמישות הזו של הדעת, מתי כן ומתי לא, מתי מתאים ומתי לא, כמה, איך, עם מי, היא מאוד מרכזית ביכולת הזו. ואנחנו בדרך כלל לא אנשים גמישים.
אנחנו שוכחים את זה, כי אנחנו, אנחנו בטוחים שכדי שמשהו יצליח לנו אחרת, אנחנו חייבים להיות מאוד 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 נוקשים. אם זה לא עבד עד עכשיו בדרך הרגילה, אני חייבת להכניס את עצמי למשטר צבאי ולעשות את זה ככה. וקשה לנו להחזיק ככה לאורך זמן, כי מי רוצה להיות בתוך כלא של עצמו, נכון?
אז באמת אנחנו דיברנו על סוגים שונים של שליטה עצמית. כי יש לך את השליטה העצמית שקראנו לה רגרסיבית, אותה שליטה עצמית מאוד נקודתית. בשבוע הבא יש חתונה שמאוד משמעותית לי, אני חייבת להיכנס לסמלה שקניתי, ומאז עליתי במשקל, אני חייבת לרדת 2 קילו. אני אכניס את עצמי לצום, אני לא אוכל כדי לעשות את זה. או יש לי דדליין לספר שאני כותבת, זה טירוף, אני השבוע לא ישנה בלילות, אני עובדת 20 שעות ביום, לא הגיוני, אבל המטרה היא קצרת טווח. אני צריכה להתגבר על איזשהו מכשול בדרך ולהמשיך הלאה. אז אפשר לעשות דברים לטווח קצר, חד פעמיים. מצד שני, יש את מה שקראנו לו שליטה עצמית רפורמטיבית, שזה ליצור או לשנות הרגלים, שזה משהו לאורך זמן. אני רוצה לפתח הרגלי אכילה נכונים. לאורך זמן אני לא יכולה לא לאכול שוקולד, או לא לאכול עוגות, אני לא יכולה לעבוד כל הלילות, אז אני צריכה לפתח משהו יותר מאוזן, יותר מתוכנן, יותר שקול, כי אני צריכה לפתח הרגל חדש, וזה תהליך יותר קשה, יותר מסובך, יותר ארוך זמן, כי המטרה היא לא להתגבר על מכשול בדרך, אלא המטרה היא לשנות אורח חיים. ויש את הסוג השלישי שהיינו מדברים על שליטה עצמית התנסותית, או על לשחרר שליטה עצמית. היכולת של להחליט בשליטה שאני לא שולטת, שאני לוקחת לעצמי פסק זמן. שיצאתי לחופשה, אני לא רוצה לעסוק בענייני עבודה. כן. אני נמצאת עם חברים בערב, אני רוצה להיות איתם, אני יכולה להרשות לעצמי לשתות, לבלות, בלי לחשוב מה יהיה מחר. וגם מתן רשות לעצמי להשתחרר הוא חלק חשוב. אז זה שוב מדגיש את הצורך לעשות דברים שונים בזמנים שונים.
כן, נכון. זה מאוד מעניין. את חקרת הרבה את הנושא של הקשר בין שליטה עצמית לאושר, נכון?
נכון.
את יכולה טיפה לספר על זה, כלומר, גם מה הוביל הרעיון ששליטה עצמית קשורה בכלל לאושר, ואיך חקרתם את זה?
כן, מסורתית הסתכלו על שליטה עצמית כעל משהו שעוזר לפתור בעיות. איך להפחית חרדות, פחדים, אלימות, היפראקטיביות, כעסים. אחד הדברים שאני מאוד לא אוהבת, שליטה בכעסים, כי אני חושבת שזה אף פעם לא קשור רק לזה. וניסו להפחית צרות, בעיות, כדי דרך זה שמפתחים שליטה עצמית והבעיה תפחת. חקרנו את זה הרבה מאוד, עשינו הרבה מאוד מחקרים על תחומים גדולים ושונים. ותוך כדי זה גילינו שאדם שיש לו שליטה עצמית והצליח לפתור בעיות, גם ראינו מעבר לאין בעיה. ראינו איזה תהליך של סגסוג, שמחה, עושר, והתחלנו לבדוק את זה. וראינו שלמעשה לשליטה עצמית יש תפקיד דואלי. מצד אחד היא יכולה להפחית בעיות, מצד שני היא יכולה להגביר עושר. ואחד המחקרים המעניינים עשינו עם דוקטורנטית שלנו, סיימה כבר, ניבין חסן, שהיא בדקה את זה בחיי נישואים. Mm-hmm. רוב הטיפולים הזוגיים עבדו על הפחתת בעיות. איך ללמוד לריב, איך להפחית מתחים, איך להפחית הערכות שליליות. ואחד הדברים שמצאנו זה שאנשים יכולים לא לריב, לדאוג לחלוקת תפקידים, זה לא עושה אותם מאושרים. ואז זה, גילינו...
זו אותה בעיה של הפסיכולוגיה הקלאסית, נכון?
ואז גילינו שיש...
מצמצמים בעיות.
כן, כן. ואז גילינו שבעצם יש שני ערוצים שונים. את יכולה... אנשים יכולים להיות מאוד מאושרים ויש להם המון בעיות. אנשים יכולים שלא יהיו להם בכלל בעיות והם לא מאושרים. ואז הבנו שהתהליך הוא תהליך דואלי. את צריכה לעבוד על השניים. את צריכה מצד אחד לאתר מקור קושי ולהפחית אותו, ומצד שני, להגביר את היכולת לרגש חיובי. בזוגיות מצאנו שהיכולת, קוראים לזה קפיטליזציה, לחגוג, ליהנות, להעצים את האחר. את הצלחת במשהו, אני... איך אני מאושרת בשביל החיודית? מה שעשית פשוט מדהים אותי.
תודה.
בואי נחגוג את זה.
כן.
וזה שני דברים מאוד מרכזיים.
וזה היה קשור לשליטה עצמית?
כן,
הקפיטליזציה?
כן, כן, כן. אנחנו חושבים שזה צריך להיות בשליטה. אדם צריך להחליט, לתכנן, לבחור, ולדעת שזו המטרה שלו. המטרה שלי היא להעצים אותך, ולא לא רק לא לריב איתך, אלא גם... לחלוק, ליהנות מההצלחות שלך. את רואה בעבודה, למשל, כשזוגות עובדים יחד, איפה נכנס מרכיב של תחרות? באיזה מידה, כשהייתי מרצה יחד עם מיכאל בכנסים, יכולתי לשבת בצד ולתת לו את הבמה, או בתקופות של השקפים, להחליף שקפים, בלי שאף אחד ידע מה הוא מעמדי, והוא עשה אותו דבר. ואף אחד לא ידע שהוא בעצם רם ממני בדרגה, בידע, בכישורים. ולתת לו את המקום בלי להתחרות. להשלים אחד את השני ולא להתחרות אחד בשני.
וגם מה לעשות ברגעים שאני מניחה שזה עלה מדי פעם, ברגעים שכן התחושה הזאת קצת עולה.
אני לא יודעת אם זה קשור בהכרח לשליטה עצמית, זה קשור ליכולת שלנו לדבר, לשתף, לחלוק. מה איך אנחנו מלמדים ילדים לשנות מחשבות? אנחנו אומרים להם, תראו, כשאתה רואה ילד עושה פרצוף, אתה יכול להגיד, יופי, הוא עוד פעם צוחק עליי, אני ארביץ לו. אתה יכול להגיד, איזה ילד מוזר עושה פרצופים לעצמו. או אתה יכול להגיד, הוא ילד נחמד, הוא מנסה לחייך אליי ויצא לו חיוך עקום.
לשנות את התפיסה של המצב.
כן, את הפירוש, את ההתייחסות, לנסות תמיד להוציא את הדברים החיוביים.
כן, שאז אנחנו שוב מגיעים למקום שאם שיניתי את התפיסה, אז אני כבר כמעט ולא צריכה את השליטה העצמית.
נכון.
כלומר, זה המקום שאני חושבת שהוא טריקי עם שליטה עצמית, כי בהרבה מהמקרים שאנחנו מדברים על שימוש בשליטה עצמית, או לפעמים זה כבר שימוש בשליטה רגשית, או ויסות רגשי, כמו שקוראים לזה, אז אנחנו כבר בכלל לא בארץ של השליטה העצמית. כי אם שיניתי את התפיסה של המצב...
פשוט טוב לי.
כן.
פשוט
טוב לי. אם שיניתי את התפיסה, ואני כבר לא, אני כבר לא מרגישה עכשיו לצורך העניין, בדוגמה שנתת את העוינות כלפי מישהו שהוא בתחרות איתי, אלא אני מפרגנת לו, ואני רואה איך אנחנו מפרים אחד את השני, אז אני כבר גם לא צריכה לשלוט בעצמי, אלא אני פועלת מתוך מקום אותנטי ו...
כי זה הפך להיות משהו שלימד את עצמך, רכשת כלי או מיומנות, היא הפכה להיות אוטומטית, היא כבר לא שליטה עצמית.
כן.
היא פשוט הפכה להיות חלק מהרפרטואר.
ואת חושבת שזה יהיה סביר לטעון שזו אסטרטגיה שהיא יותר יעילה ויותר קשורה לאושר בצורה ישירה מהפגנת שליטה עצמית?
אין לי ספק בזה. שוב, שליטה עצמית זה דבר זמני. שליטה כן. עצמית, את צריכה אותה כדי להתגבר על משהו. אז היא יכולה להיות כלי בדרך.
מעולה. אז אני, אם אני מבינה נכון את מה שאת אומרת, וזה זה נשמע לי ממש, ממש מעניין, אני רוצה להשתמש בשליטה עצמית לזמן מאוד קצר, כדי לא להצטרך יותר שליטה עצמית, למטרות החשובות בחיים שלי. אנשים לא רוצים לפעול ולקיים את חייהם מתוך תחושה של, יאללה, תעשי את זה, את חייבת, כדאי לך, זה יהיה טוב, ואנחנו רוצים שזה יבוא לנו באופן,
נכון.
באופן טבעי.
נכון.
והשליטה העצמית היא רק הגשר הקצר שאמור להוביל אותנו למקום שזה הופך להיות כל כך נכון לנו, שאנחנו כבר לא צריכים את השליטה העצמית.
בדיוק, כן. לכן השליטה העצמית היא אמצעי. הפסיכולוגיה החיובית, האושר הוא מטרה.
כן.
כי אני חושבת שאנחנו כולנו רוצים להיות מאושרים. שליטה עצמית תעזור לנו להשיג את זה. עוד דברים יעזרו לנו, לא רק. אבל המטרה היא לא שליטה עצמית. אין לי מטרה שאדם ישלוט. אני צריכה שהוא ישלוט כדי להשיג את המטרות שלו.
נכון. האמת שזה ממש פותר לי הרבה מהקונפליקטים שהיו לי עם הנושא. כי אני, היה לי כל הזמן את הקול הזה שאמר, אבל אני לא רוצה שליטה עצמית. אני לא רוצה לנהל את החיים שלי בצורה שבה אני מרגישה שאני צריכה לשלוט בעצמי. כי אז זה אומר שאני, אני בהכרח מקריבה משהו שאני אוהבת לעשות, רוצה לעשות, נהנית ממנו, מרגיש לי טבעי בשבילי. ובשביל מטרה עתידית, זה מרגיש לי כמו דרך חיים שהיא קשה לי לחיות ככה.
נכון, זה בהחלט קשה, ואני חושבת שכמו כל דבר אחר בחיים, אנחנו צריכים לבחור, הנה ניקח למשל בדיקות תקופתיות. כולנו שומעים כל הזמן, וחשוב מאוד לעשות בדיקות תקופתיות, אבל את לא יכולה לחיות כל היום במצב שתגידי, אוקיי, אז אני צריכה להיות אצל רופא שיניים כדי לוודא שלא יהיו לי חורים בעתיד, לעשות ממוגרפיה כדי לוודא שאין לי סרטן בשד, לעשות קולונוסקופיה כדי... את צריכה באיזשהו מקום לחשוב בתוך כל הדברים האלה מה נכון ומה לא.
נכון. אני גם חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו מרגישים שאנחנו יותר מדי תלויים בשליטה העצמית, יש איזה נורת עזרה שיכולה לעלות של האם אני בכלל חותרת למטרה שהיא באמת המטרה שאני רוצה להגיע אליה. כלומר, אם אני במשך שנים, ואני חושבת שהדוגמה שנתת של ספורט היא דוגמה מצוינת, מכריחה את עצמי שזה רק, מרגישה שזה רק עניין של להכריח את עצמי, להכריח את עצמי, להכריח את עצמי, ויש תקופה שאני מצליחה להכריח את עצמי, ויש תקופה שאני לא מצליחה להכריח את עצמי, אז יכול להיות שהמוטיבציה הראשונית שלי לעשות ספורט, היא אולי לא המוטיבציה הנכונה, ונכון שהאמת כביכול המוחלטת היא שכדאי לעשות ספורט, ספורט זה דבר בריא, אבל יכול להיות שהמוטיבציה שלי לא מגיעה מהכיוון הנכון, לפעמים זה ממקום של לרצות אנשים אחרים, להיות רזה יותר, בלי שאני באמת רוצה להיות רזה יותר, ואז זה שוב המקום של לחזור אחורה למה מניע אותי ולמה אני בכלל רוצה את זה, ושם להפגין את השליטה העצמית של הסתכלות על המטרות שלי ועל הסיבות אליהן, ולאו דווקא על הפעולה עצמה.
אז שוב אנחנו נגיד שהחיים שלנו נורא מורכבים, אנחנו לא מושלמים, אוי ואבוי אם היינו, ומי היה רוצה לחיות עם מישהו מושלם, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להחליט במה אנחנו משקיעים ומה לא, מה חשוב לנו, מה לא, מה אנחנו עושים בשביל עצמנו, מה אנחנו עושים בשביל אחרים, איפה המינון הנכון, ולגייס את השליטה העצמית, להשיג אותם דברים שבאמת חשובים לנו, שאנחנו הכרזנו עליהם כעל מטרה שלנו, ולא כמשהו אבסולוטי, תמיד בכל מצב, בכל תנאי, ממש לא.
מעולה. אז בואי נדבר קצת על פרקטיקות ואסטרטגיות, לאיך עושים את זה בפועל. איזה דברים כל אחד מאיתנו יכול לאמץ כדי לחוות יותר מהמרכיב הנחמד הזה בחיים שלו. אז אני חושבת שאפשר לחלק את זה קצת ממה שדיברנו כבר. דיברנו על, יש את הנושא של לשנות את איך שאני תופסת אירוע מסוים. יש לשנות את האירוע עצמו, ויש לשנות את התגובה שלי עליו, נכון?
נכון. אפשר לשנות מחשבות, ודרך זה לשנות את השליטה העצמית, לשנות את האושר. אפשר לשנות רגשות. נראה לנו שהרגשות שלנו הם אוטומטיים, אבל אם אנחנו לוקחים את הזמן ולומדים להכיר את עצמנו, אנחנו יכולים לשנות, לזהות תחושות פיזיולוגיות. מה אני מרגישה? אני יודעת להגיד היום, כשאני בלחץ, אצל כל אחד מאיתנו זה מתבטא במקום אחר. אצלי זה ישר מחנק בגרון. הגרון שלי נסתם לא רוצה לאכול. איפה את מרגישה את הלחץ?
אני מרגישה כמו ענן בתוך המוח שלי, שיש מלא דברים שעוברים לי בראש.
מישהו אחר יקבל כאב בטן. אז אני חושבת שלמשל להיכנס לגוף שלנו, לנסות לזהות מה אני מרגישה, איפה אני מרגישה, אנחנו נהיה יותר ערים לתחושות הפנימיות שלנו, יהיה לנו קל יותר לחבר את זה לרגשות.
זאת אומרת, בעצם מדברת פה על ללמוד את עצמי בצורה הרבה יותר מעמיקה. אם אנחנו מסגירות את זה בתור כלי, אז זה ממש ללמוד לנטר את עצמנו.
נכון.
ואפשר לעשות את זה בדרכים מסודרות, שיכולות לשפוך המון אור כל אחד לגבי עצמו, בדיוק כמו שכשאנחנו הולכים לרופא, אם כואב לנו הראש, הוא עושה לנו MRI כדי לראות מה יש לנו בתוך המוח.
אז אני יכולה ללמוד לבד, אני יכולה לדעת לבד למה כואב לי הראש. אני יודעת היום לזהות את ההבדל בין כאב ראש שנובע מזה שלא ישנתי, לא שתיתי, אני לחוצה, אז אם אני יודעת שכואב לי הראש כי אני עייפה, אני לא צריכה לקחת כדור, אני צריכה לנוח. למעשה, מה אני אומרת? שאדם צריך ללמוד להיות מדען, ולנהל את החיים שלו עצמו, להבין מה קורה לו. אם אנחנו נבין טוב יותר מה אנחנו מרגישים, אני לא אצטרך להרביץ, כי אני מרביצה אם אני כועסת, אני אלמד לבטא את הכעס בדרך נכונה יותר. נכון. אני אלמד להבין מה זה הכעס הזה.
נכון, וזה משהו שכל אחד יכול לעשות. כל אחד יכול להגיד, אני עכשיו חוקר או חוקרת,
נכון.
תופעה מסוימת שקורית בי, שבה אני מרגישה שצריך לקרות איזשהו שינוי.
ככה אנחנו עובדים עם ילדים, אנחנו אומרים להם, השבוע אתה הולך להיות חוקר, ושאלת המחקר שלך היא, מתי אתה כועס, איפה אתה כועס, איך אתה כועס, תלמד להכיר את זה בגוף שלך. אני רוצה שתהיה מסוגל להגיד, כשאני כועס, הפרצוף שלי נהיה אדום, או כואב לי הבטן, או אני כולי רועד. אם אני מבינה את זה, אז אני גם יודעת איך לשנות את
כן.
זה.
או כשאני כועס, אז לפני זה אני חושב על זה שקרה לי משהו לא פייר, או לקחו לי נכון. משהו שמגיע לי.
נכון.
וזה גורם לי לפעול בצורה כזאת שבה אני מתפרץ על אנשים, או נכון. מאבד שליטה, או...
נכון. ללמוד שכשאני רוצה... להרביץ, אני אשלב ידיים ואני לא אוכל. אם אני רוצה להתגבר על כסיסת ציפורניים, אני אמרח פלפל על האצבעות. אם אני, יש לי תיק, אז אני אנסה לפתח את התנועה המתנגדת לתיק, כדי שאני לא אוכל לעשות אותו. אז אפשר לשנות כל אחד מהמרכיבים האלה.
כן. אני חושבת שהדבר הכי חשוב בעיניי, לפחות בנושא של הניטור, זה שברגע שאני עוקבת אחרי כל השרשרת של מה שקורה, גם מה שחשבתי, מה שהרגשתי, איך שהתנהגתי, איפה הרגשתי את זה בגוף, אז גם הרבה יותר קל לי להבין מה המקום הנכון להתערב בשבילי. כלומר, איפה זה יהיה הכי אסטרטגי להפגין את אותה שליטה עצמית שדיברנו עליה? כי יכול להיות שבשביל מישהו אחד, בכסיסת ציפורניים, אז באמת, באמת, אצלו זה, אני אמרח משהו לציפורניים שיהיה דוחה, ואז כשאני אקסוס ציפורניים, אני לא רוצה לעשות את זה יותר. ואצל מישהו אחר, זה יהיה הרבה יותר אסטרטגי ללכת דווקא למקום של מה גורם לי לקסוס ציפורניים? נכון. האם זה לחץ? האם זה מצבים בהחלט. שאני לא יודעת מה לעשות בהם? ומשם להפעיל את השליטה העצמית של איך אני גורם בהחלט. את הדבר הזה להיות אחר.
בהחלט. בעצם מה שאנחנו אומרות זה שאנחנו צריכים לנהל את החיים ולא לתת לחיים לנהל אותנו.
אז איך אנחנו מגבירים ניהול עצמי אצל ילדים למשל? אני יודעת שעשית פרויקט מאוד מעניין ביחד עם התזמורת הפילרמונית.
נכון,
רוצה
נכון.
רוצה לספר לנו על זה קצת?
סולמות מוזיקה לשינוי חברתי, זה מיזם משותף של התזמורת הפילרמונית הישראלית עם אוניברסיטת תל אביב. יש לי הכבוד להיות אוניברסיטת תל אביב במיזם הזה. ושרה אלבז המדהימה, מנהלת, זה לא נכון לקרוא לזה פרויקט, זה תוכנית שהיום קיימת בכל הארץ עם 1,200 ילדים. אנחנו בונים תזמורות לילדים בסיכון, והיא עובדת בצורה מדהימה של להקים, זה הכל עם תרומות, והתפיסה היא בעקבות אל סיסטמה בוונצואלה, שאפשר דרך המוזיקה ללמוד להיות מאושרים.
מה זה אל סיסטמה למי שלא מכיר?
זה תזמורות רחוב שעזרו לאנשים במצוקה, בסיכון, דרך הנגינה למצוא את האושר. ואנחנו עושים אותו דבר, אחרת, כי אנחנו עושים את זה עם ילדים, אנחנו עושים את זה עם ילדים קטנים. מוזיקה, בעיקר מוזיקה קלאסית, היא דבר שבדרך כלל נחשפים אליו ילדי העילית המחוננים, המורים למוזיקה רגילים לעבוד עם הילדים המוכשרים ביותר. זו לא התפיסה של סולמות. התפיסה של סולמות היא שכל ילד יכול לנגן. והתוכנית הזו עובדת במוסדות, בפנימיות, כשמגיעים לשם כולם מנגנים. השאלה היא לא מי מוכשר, אלא איזה כלי נותנים למי. ואני יכולה להסביר כמובן שהפילרמונית וסולמות עושים את זה כפרויקט חברתי מרגש עם כל התורמים שלהם והשקעה עצומה בהרמה של התוכנית הזו כדי שהם ילמדו לנגן. אני יכולה מהצד המקצועי שלי לבוא ולהראות א' שילדים מפתחים המון שליטה עצמית. יש בסולמות ילדים שלא ידעו לקרוא ולכתוב ולמדו לקרוא תווים.
איך את מודדת את זה שהם מפתחים את השליטה העצמית שלהם?
יש לנו כלי מדידה ואני גם מלווה את זה במחקר. אני יכולה להוכיח שילדים בסולמות שמנגנים, מפתחים את השליטה העצמית, מורידים את האלימות, מגבירים את האושר. ויש המון סיפורים שמראים את זה, שמראים איך ילדים במצבים הכי קשים שיש. אמרה לנו אחת הילדות, כשאני שרה, העולם שלי ורוד וכבר לא שחור, אז אני רוצה לשיר כל הזמן. ורואים שהילדים מוצאים פתאום את האושר, וזה פשוט מדהים, התזמורות מחולקות בכל הארץ, בפזורה הבדואית, עם ילדים עיוורים, מנצרת, מגדל העמק, ועד דרומית לבאר שבע. אני חושבת שכל הארץ צריכה לנגן, אם ננגן, המוזיקה היא שפה של הלב, ולא שפה של הראש, ואז היא מאפשרת לצמצם פערים.
וואו,
מנגנים, לא. אז אין פערים בין אני לעשיר יהודי וערבי, דתי, חילוני, ואנחנו יכולים למצוא את המשותף, זה פשוט מדהים.
זה יופי. זה ממש כן. מרגש, וזה גם מזכיר לי, מזכיר לי מאוד תוכנית שהייתי פעילה בה, שנקראת אוניברסיטה בעם.
נכון.
מכירה אותה?
בוודאי שאני מכירה אותה.
אז אני הייתי שם כמה שנים.
אצלנו.
כן, גם באוניברסיטת תל אביב, ואני עשיתי את זה בירושלים.
כן.
ואני חושבת שהקונספט שם היה אותו קונספט.
להתחבר לקוחות.
כן, כלומר, לא דרך הנגינה פעם, אלא דרך הלימוד, אבל דרך זה שאני באה ועושה משהו שאולי דווקא מה שבא לפתור לי בצורה ישירה את הבעיות שלי, אלא נותן לי מסוגלות בזה שאני משקיעה במשהו אחר, ומראה לי שאני יכולה להשקיע בדבר הזה. במקרה של האוניברסיטה בעם, זה אוכלוסיות רווחה שבעצם מגיעות לאקדמיה ללמוד. Mm-hmm. ואנשים איך לומר את זה במילים עדינות, הרגישו שהם בחיים לא ידרכו באקדמיה. ופתאום הם דורכים באקדמיה, והם לומדים, באותם כיתות שלומדים בהם סטודנטים, ולומדים חומרים שסטודנטים לומדים בהם, והתחושה היא
נכון.
תחושה מועצמת.
מה שמחזיר אותנו לקטע של הפסיכולוגיה החיובית, אנחנו יכולים לפתור בעיה על ידי זה שנתמקד בבעיה וננסה להפחית אותה. ולחילופין, אנחנו יכולים למצוא את הכוחות החיוביים שיש לכל אחד. את המשהו שטוב בו, ולפתח את זה. וכשמישהו פיתח את הכוחות החיוביים שלו, הבעיה נראית קטנה יותר, משמעותית פחות, וההצלחה מיבה על הקשיים.
כן. אז איך אני יכולה, נגיד שאני מודעת לדברים שאני חזקה בהם, לחוזקות שלי, איך אני יכולה להשתמש בזה כדי להגביר את השליטה העצמית שלי?
בדיוק ככה, לשאול את עצמך, עבדתי, הופנה אליי פעם לטיפול ילד מאוד שמן, שהוא לא רצה לרזות במשקל, המשפחה מאוד רצתה, כי היא הייתה מאוד מודאגת מהבריאות שלו. לעומת זאת, למרות שהוא היה שמן, הוא היה שחקן כדורסל מאוד טוב. מה שעשינו זה עבדנו על הכדורסל שלו. מה מאפשר לך? לי נראה נורא מורכב לשחק כדורסל. לדעת לקלוע, לזרוק את הכדור, לכוון בדיוק למקום, להחליט למי אתה מוסר, להתאפק ולא לזרוק שבא לך, אלא לזרוק למי שהכי קרוב, להמשיך לשחק אם אתה מתעייף, לפעמים אתה חוטף מכות, כדור בראש, ואתה ממשיך לשחק אפילו שכואב לך. ניסינו להבין את כל הדברים האלה, מהם הפרטים של שליטה עצמית שאתה צריך להפעיל כדי לשחק כדורסל. עכשיו בוא נראה איך אתה יכול להשתמש בהם בתחום של הדיאטה. האם גם שם יש מקומות שבהם אתה צריך לבחור לוותר על דבר אחד ולעשות דבר אחר, להתגבר על הכאב, לתכנן, נבחור את המיומנות, להפך, אני אתחיל במשהו שאתה טוב בו. ובוא נראה אם אני יכולה לעזר במשהו שאתה טוב בו, כדי להשתמש במשהו שאתה קצת פחות טוב בו.
כן.
ובוא תלמד אותי איך אתה עושה את זה.
זה בעצם מכניס את הבן אדם לכל הנושא הזה, מתוך גישה של אנרגיה, של מוטיבציה, כי אם את מדברת איתי על כדורסל, ואני טובה בכדורסל ואוהבת את זה, אז בא לי גם לשמוע את הדבר הבא שיש לך להגיד, ואת ההצעה הבאה שלך, לעומת זה, אם את מתחילה איתי כבר מהמקום
שלי. ולא יכול להיות שאין לך שליטה עצמית אם את משחקת כדורסל, את יודעת יופי. אז בואי תראי איך יש לך את זה. ואז, הרי נסתכל על ילדים, יכול לשבת ילד בכיתה, מישהו צוות אותו, בקושי נגע בו, הוא יצרח עד לב השמיים, אבל הוא שיחק כדורגל בהפסקה, נפל, נפצע, ולא פצע פה. זאת אומרת שגם עניין של כאב זה תלוי מתי.
כן.
אני לא בוכה אותו דבר ממצבים שונים.
טוב, זאת גם הפרשנות בטח שהוא נתן לאירוע.
יפה, אז זה בדיוק. אז מה אני יכול לעשות? איך אני יכול לפרש אחרת? איך אני אהפוך את זה לכדאי לי? מה יש בזה שיהפוך להיות משמעותי? ולהשתמש בזה כדי להשיג את המטרה.
זה יופי. את בטח מכירה את המודל של דן אריאלי לשליטה עצמית, שהוא מדבר על הפער בין מה שאנחנו מרגישים בהווה למה שאנחנו מרגישים בעתיד. והוא אומר שבעצם המצבים שבהם אין לנו שליטה עצמית, או שאנחנו מתקשים לעשות את מה שאנחנו יודעים שכדאי לנו ואנחנו צריכים ויהיה לנו טוב לעשות, זה המצבים שבהם בהווה יש לי משהו שיהיה לי כרגע יותר כיף לעשות אותו, ובעתיד יש משהו שברור שהוא יותר טוב, אבל הוא בעתיד. ומה שבעתיד לא מורגש כמו מה שנמצא כאן עכשיו מול העיניים שלי, אפילו אם זה יותר טוב בעשרות מונים מהאופציה שעומדת כרגע מול העיניים שלי. ומה שהוא מציע זה לעשות מה שנקרא פרס מחליף. הוא אומר, אני צריכה לתת לעצמי משהו שיגרום לי להרגיש טוב עכשיו, שהוא לאו דווקא קשור למטרה העתידית, כי את המטרה העתידית אני לא באמת יכולה להרגיש עכשיו. אני לא יכולה להרגיש את זה שאני עוד שנה יהיה בריאה יותר או רזה יותר, ואני לא יכולה להרגיש את זה שעוד שנתיים מערכת היחסים שלי תראה אחרת מאיך שהיא נראית היום אם אני אעשה את כל הדברים האלה. ואני חייבת לתת לעצמי משהו שעכשיו יגרום לי להרגיש טוב עם ההתעלות הקטנה הזו שהייתי צריכה לעשות על עצמי.
אז בספרות המקצועית זה נקרא תופעת הפיג. Problem of immediate gratification. כן. הבעיה של חיזוק מיידי. אבל זה למשל אספקט שאנשי הפרסום יודעים אותו מאוד טוב. כי כבר מזמן גילו שלמשל לדבר על זה שאם תעשני תחלי בסרטן, זה לא עובד. למה? כן. כי לא כל מי שמעשן חולה בסרטן, ומי שחולה בסרטן זה בתקופה מאוד ארוכה, והיום כשאני בת 17 ורוצה לעשן, אני לא עסוקה אם בגיל 50 יהיה לי סרטן או לא. אז מה זה אומר לעשות? זה אומר לקרב את התוצאות השליליות לעכשיו. הריח בפה, השיניים הצהובות, משהו שאפשר לראות עכשיו ויוצר תאי נעימות כדי לקרב את התוצאה לעשייה.
יש עוד נקודה אחת שאני חושבת שכדאי שניגע בה לסיום, וזה מה קורה כשאני לא מצליחה להפגין שליטה עצמית, ניסיתי ומה שנקרא נפלתי, ואיך אני מתייחסת לזה. כי הרבה פעמים אנשים ברגע שהם ניסו ולא הצליחו, הם אומרים הכל אבוד. זהו. עכשיו פספסתי את הרכבת, הרסתי הכל, ואני פורשת. ואני חושבת שזאת הנקודה שהיא הנקודה הבעייתית, איך שאנחנו רואים את מה שנקרא לזה נפילה, ולא הקושי עצמו שפעם אחת לא עמדתי בו.
אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה. אני אתייחס אליה משלוש זוויות. אחד זה דווקא דרך הנושא של חדשנות בלמידה, סוגת המיטרה. הודי שידוע על הניסוי של החור שבקיר, הוא טען שילדים שמשכבה הכי ענייה בהודו, ששמים אותם בחדר עם מחשב, בלי שום דבר לא ראו מהם מחשב, ילמדו לבד להפעיל את המחשב תוך שעתיים. והוא מדבר על זה שצריך להקנות סקרנות, שאלות ולא ידע. עכשיו, אחד הדברים שהוא אומר זה שברוב המקרים כשאנחנו בונים משהו חדש, הוא יעבוד פחות טוב ממה שחשבנו בזמן הקצר, אבל יותר טוב ממה שחשבנו בזמן הרחוק. והקושי הוא שהמון פרויקטים שאנחנו בונים לא מצליחים ועוזבים אותם, בעוד שאם נתמיד ונמשיך הם יעבדו. חלק אחר של התשובה, אני אקח את זה רגע שוב חזרה לנושא של דיאטה. משום מה מדברים על שליטה עצמית, דיאטה זה נושא נורא קל.
זאת האסוציאציה.
שמרנו על הרגלי אכילה נכונים, עשינו דיאטה, ירדנו במשקל, הגענו יום שישי בערב לחברים, ויפתה עוגות, וזה לא יכול להיות שאת לא תאכלי, וכל כך התאמצתי, ורק העוגה הזו והיא מצוינת. אם אנחנו נאכל את העוגה, לא יקרה שום דבר. המשקל לא יעלה, לא ישתנה. מה הבעיה?
שבדרך כלל, מהעוגות.
מה אנחנו אומרים לעצמנו? שברתי את הדיאטה.
כן.
זהו זה. שברתי את הדיאטה, אין לזה משמעות, ביום ראשון אני אתחיל מחדש. ואז מתחילים לאכול גרעינים ווואפלות ושטויות, כי במילא כבר שברתי, אז זה לא חשוב. אחד הדברים שהגישה ההתנהגותית מאוד עובדת עליהם, זה על הנושא של נסיגות. ללמוד להפוך נסיגות לחד פעמיות. בוודאי שיש נסיגה, בוודאי שנכשלתי, אי אפשר להצליח תמיד, אבל בואי נחשוב מה קורה, ניקח מטאפורה של נהג שנוסע במעלה ההר ונתקע. מה הוא יעשה? הוא יסע קצת אחורנית וילחץ יותר חזק על הדוושה כדי לעבור קדימה. נסיגה לצורך עלייה. יש לנו
ולא
בדרך.
ולא ידרדר לגמרי את האוטו עד למטה.
וכשאני עובדת עם מישהו על שינוי, אני עובדת עם לתכנן גם את הנסיגות. אני עובדת על המעצורים בדרך. נורא קל להצליח. נורא קשה להתמודד עם הכישלונות. מה אני יכולה לעשות כשלא מצליח
כן. לי? וזו נקודה מאוד חשובה להערך לזה מראש. אני גם מרגישה שזה עושה הבדל של פלאים עם אנשים שאני עובדת איתם, כשחושבים מראש מה יכול להקשות עליי.
נכון, ולתכנן
לזה.
מראש.
כן.
לראות את הקשיים.
אני מאוד מסכימה גם בתיאוריה וגם בהתנסות מהשטח, שזה באמת עושה את ההבדל בין יאללה, מעכשיו זה הולך להצליח, לבין מה לעשות. לא, זה לא הולך להצליח לאורך כל הזמן. זה יצליח יותר נכון. ויותר, אבל אם אנחנו נכון. לא מתכוננים לנפילה, ואנחנו לא יכולים לעשות לעצמנו מין, אני קוראת לזה זום אאוט, כלומר לראות את התהליך כמו איזשהו גרף מרחוק. לפעמים אני קצת יורדת, לפעמים אני עולה, אני רוצה לראות שבאופן כללי אני במגמת עלייה.
נכון, ושאולי מפעם לפעם הנפילות כשיש הן פחות עמוקות, ואולי היכולת להתגבר על נפילה היא יותר מהירה, ואולי נגיע למרחק יותר גדול בנפילה אחת לשנייה, כי זה תהליך יחסי, לא אבסולוטי.
נכון, ואנחנו לא באמת חוזרים לנקודת ההתחלה. אנחנו לא חוזרים לנקודת האפס, גם כשאנחנו...
לא נכנסים לאותו נהר פעמיים.
כן, מעולה. טוב, מה, יש משהו שאת אומרת, זה ה-take home message שלנו, תזכרו את זה פעם הבאה שאתם רוצים לעשות שינוי, רוצים לנתב את חייכם בצורה טובה יותר.
אני יכולה פה להשתמש בשמות של שני ספרים.
כן.
אחד זה, אחד הספרונים הראשונים שכתבתי לילדים שנקרא גם ילדים יכולים. כולנו יכולים. ואחד זה ספר של מייקל מהוני שקרא לו Self Control Power to the Person. אני חושבת שיש לנו את הכוח. אני חושבת שבכולנו ולכולנו יש חוזקות. אנחנו צריכים למצוא אותם. אנחנו יכולים להשתמש בהם, ואם נעשה את זה, נגיע אל האושר.
איזה יופי. אני חושבת שהנקודה שאני לוקחת הכי הרבה מהשיחה שלנו, זה קודם כל הנושא של הגמישות לגבי מה זה שליטה עצמית. כלומר, שליטה עצמית זה לא רק לשים את עצמי בכלוב ולהגיד לי אסור, אלא באמת הגמישות של מה יעזור לי להגיע למטרה בצורה טובה יותר. לפעמים זה קצת אסור, לפעמים זה יותר מותר, לפעמים זה לנסות מכאן, וזה כל הזמן לשמור על הגמישות הזאת, של מה יעזור לי לחיות את החיים שאני רוצה לחיות. אין דרך אחת, אין מתכון, אין תעשה אחת, שתיים, שלוש, אלא יש מחקר ומוכנות לנסות על אף נפילות, ולפעמים זה נפילות רבות לאורך הדרך שאנחנו עוברים אותם. אבל זה שאני מוכנה להגיד, אם הדרך הזאת לא עבדה לי, אז דרך אחרת תעבוד לי, ויש הרבה דרכים להגיע למטרה מסוימת, זה בעיניי המקום של השליטה. אז איפה אפשר למצוא אותך, למי שרוצה קודם כל לקרוא את הספרים שלך? מאיזה ספר היית אומרת להתחיל?
הספר האחרון, אשתו של 11, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בעצם מסכם, הוא אמנם סיפור אישי מאוד חושפני סביב המחלה, אבל הוא מאוד מתייחס גם לתפיסות התיאורטיות של שליטה עצמית ושל עושר, ומדגים אותם לאורך הדרך, כי רוב הכתיבה שלי היא מאוד מקצועית, עם מאמרים, מחקרים,
אוקיי, אז נתת לנו כמה מקומות להתחיל בהם. אז תודה רבה לך, תמי, היה לי נפלא. ואני מקווה שלכם המאזינים לקחתם מפה לפחות דבר אחד או שניים שאתם אומרים מהיום, אני הולכת לשים לב לדבר הזה וליישם אותו בחיים שלי כדי לחיות חיים טובים יותר. אז נתראה בפרק הבא של התוכנית חושבים טוב. אני הייתי יהודית קץ והייתה איתי כאן פרופסור תמי רונן רוזנבאום. שיהיה לכם שבוע נפלא. ביי ביי.